בפרשה זו, פרשת וישלח, אנחנו לומדים על המצווה השלישית בתורת מוישה, מצווה סגיד אנושה, בעצם הלאו הראשון, ולאו של מחולות אסורויס. ורוב השיעורים שמענו בפרשה זו, עסקנו בסוגיות של גיד אנושה, כמו שאמרתי בתחילת ספר בראשית, מכיוון שיצא לאור מן חסוש על ספר בראשית, נשתדל לומר שיעורים שעדיין לא כתובים בספר, אז גם היום אנחנו מחד גיסא נעסוק בסוגיות של מחלות אסורות, אבל סוגיה שעדיין לא עסקנו בה בעבר, סוגיה נכבדת, עמוקה, שיש בה ידיעות חשובות, ונשתדל, כפי שאנחנו תמיד משתדלים, שהדברים יהיו מובנים וברורים ושובים לכל נפש. על כן לא יוכלו בני אסור לסגיד אנושה, חזל אמרו בכמה מקומות שיש ייחוד בלב של גיד אנושה בכך שאין בגידן בנויסן טעם. אמנם נחלקו בכך תנוע ואמרו, אבל ההלוך הפוסק הרמב״ם בפרק חס מלכס מחולס אסור שאין בגידן בנויסן טעם, וזה חידוש שיש בגיד אנושה. אף על פי שאין בו טעם, התורה אסרה את אכילתו. וכלשון הגמורה בחולין עצי אלו שהתורה אוסרסוי, אף על פי שזה כעץ בעלמה, התורה אסרה גיד אנושה ויש בכך חידוש. אז היום אנחנו נבדוק מה גדר הטעם במחולות אסורויס, ועיקר דברינו יסובבו על שאלה יסודית אחת. כאשר התורה אוסרת מחלות אסורות לסוגיהם, למיניהם, יש מחלות רבים שנעשו על ידי תורה, חלקם נעשו באכילה בלבד, חלקם נעשו באכילה ובהנוע. אבל מה שורש הדין של מחלות אסורות? האם התורה אסרה את החפץ, את עצם החפץ, בשר הנבלה, פרי האורלה, וכך בכל אחד ואחד מהמחלות אסורות? אלא שאין החפץ אסורה אלא אם כן יש בו טעם, או שמה התורה אוסרת את טעם האוכל ולא את עצם בשרו והחפץ שלו? מה שורש האיסור של מחלות אסורות? אז נקדים ונאמר שאנחנו מוצאים בכמה וכמה אופנים שמחלות אסורות אין איסור באכילתם, אלא כאשר האדם נהנה מאכילתו, ויש בזה כמה וכמה חילוקי דין. למשל, הסוגיה שלמדנו מקורו בבדיזור דפסמך זיין, בייסור נבלה כתוב, לגר אשר בשורךו תתננוי ואוכל, דרשו חזל, נבלה הראויה לגר קרויה נבלה, נבלה שאינה ראויה לגר אינה קרויה נבלה. ומכאן למדנו שכל אחד מהמחלות אסורות, כאשר הוא נפסל מאכילה ושוב איננו ראוי למאכל, פוקע איסורוי ואין עליו איסור. נבלה שאינה ראויה לגר, שוב אין שמה נבלה ומותר מן התורה לאכול אותו. הלכה נוספת שלמדנו מקורו בפסוקים דף חוב דלית, כל אסור שבתורה, אין אדם לוקה עליהם אלא בדרך אכילה אסון, אבל אם הוא אכל שלא כדרך אכילה, אין כאן איסור. האם שתי הלכות אלה דין אחד הם, או שתי סוגיות נפרדות? ודאי שהם שתי סוגיות נפרדות. עובדה, אחת בפסוכם חוב ד' והשנייה בעבוד אזור סמך ז'. בעבוד אזור סמך ז' דשו חזל מן הפסוק. כך הם למדו מן הפסוק, לגר אשר בשורך ותתננו הביא אוכל. מכאן למדו נבלה ראויה לגר קרויה נבלה, ונבלה שאינה ראויה לגר אין שמה נבלה. אבל בפסוכם דף חוב ד' זה ממרה של רבי יוחנן, בעבוד אזור סמך ז' זה ממרה של תנוע. בפסוכם חוב ד' זה ממרה של רבי יוחנן מן האמוראים. ושם כאשר חזל אמרו שכל אסורים שבתורה אין לא יקרא להם אלא כדרך אכילתם, חזל לא מביאים פסוק, חזל לא העירו את עינינו לדעת מניין חידשו דין זה, משמע שמן הסברה אומר כך רבי יוחנן. ולפיכך ברור שמדובר בשתי הלכות שונות. כאשר אמרו חזל נבלה שאין ראויה לגר אין קרויה נבלה, יש כאן דין בחפץ, וכדרך שחזל העמידו הלכה הזו וביטאו אותה, נבלה שאינה ראויה לגר אין שמה נבלה, אינה קרויה נבלה, זה דין בחפצה. כאשר החפצה שוב איננו ראוי למאכל, אז האיסור פוקע ממנו, זה כבר לא בכלל מחלות אסורות. אבל בפסוקם חוב ד' מדבר רבי יוחנן לא על עצם החפצה, על עצם המאכל, אם יש עליו שם איסור או לא, אלא על חיובו של אדם. כל הסורים שבתורה אין לויקה עליהם, אלא אם כן אכלן כדרך אכילתן. זה דין בגבר, אבל לא בחפצה. ולכן צודק החבס דאס, כאשר הוא כותב בסימן קוב ג' ביורדיה, בלכס פרוביס, סימן קוב ג' בסעיף קוט נלף, כותב החבס דאס, שבנבלה שאינה רויה לגר, דהיינו אוכל שהתקלקל, אוכל שסריח, אוכל שהרכיב וכדומה. גם אם יתקננו בתבלינים עד ששוב יהיה ראוי למאכל, והיום בתעשיית המזון המודרנית אני חושב שזה מעשים בכל יום, שלוקחים מאכלים שאינם כל כך ראויים ובאופן מלאכותי מחזירים להם טעם כלשהי ואנחנו אוכלים אותם. אם היינו רואים ממה עושים את הנקניק שאנחנו אוכלים, אנחנו מן הסתם היינו שוקלים פחות, וכך בהרבה הרבה מאכלים שאנחנו אוכלים היום. אבל הכל פורים לבית, זה אומר לך בסדעת, שבדין של נבלה שאין ראוי לגר, גם אם יתקננו בתבלין עמד ששוב יהיה ראוי, הוא לא יחזור לאיסורו. כי ברגע שהתקלקל, ברגע שהרכיב, ברגע שאיננו ראוי למאכל, אז פוקע איסורי, האיסור נפקע והוא לא חוזר. גם אם באופן מלאכותי נחזיר את המאכל הזה שיהיה ראוי למאכל, אבל בדין של שלא כדרך אכילה, אין שום חסר בחפץ. החפץ, או כשאנחנו אומרים חפץ, הכוונה למאכל ראוי בעצם, אלא שהאדם לא אכל בדרך הראויה, ולכן כאן אין הדבר תלוי אלא בשעת אכילתו, אם זה ראוי או לא ראוי. הרמב״ם נותן בפרק י' ממחורת הסורייס שלוש דוגמאות להלכה של שלא כדרך אכילה. עירב בי דוב אומר, כאשר הוא עירב דוב אומר בתוך המאכל, וממילא הוא לא נהנה מאכילתו. המחס החילה וגומו יד שתי גרוינו יניח ויסיימנו. הוא הרתיח את האוכל, ושלא כדרכם של הבריות שממתינים עד שהאוכל יתקרר, הוא אכל אוכל רותח עד שהוא שורף את גרונו, אז גם זה נתפס שלא כדרך אכילה. והאפשרות השלישית, האופן השלישי, כותב הרמב״ם, אוכל חלב חי, הוא אכל בשר חי, בלתי מבושל. אז בכל אחד משלושת הדוגמאות, המאכל האסור בעצם ראוי, הוא לא התקלקל, אלא באוכל בשר חי, אוכל חלב חי, הוא אכל את זה מוקדם מדי. המחה את החלב וגומר, יד שתי גרוינוי, נכבסה מנוי, גם זה מוקדם מדי, הוא לא, המאכל לא הספיק להתקרר. או עירב בי דוב אמר, בעצם המאכל האסור ראוי, אלא שיש בו תרובת שאיננה ראוי. אז בכל אחד משלושת האפשרויות האלה אין חסר בעצם המאכל אלא בדרך אכילה. ולכן הוא מרחב את דעת, למשל עירב בי דוב אמר וחזר ועירב בו דבר מתוק, אז מקודם הוא לא היה ראוי למאכל, אבל עכשיו האיזון של דוב אמר מחד ודוב המוסויק מאידך החזיר את המאכל שיהיה ראוי לאכילה, אז ודאי שהוא חוזר לאיסורו, כי מעולם האיסור לא נפקע ממנו. אז כל זמן שאדם אוכל כשיש בזה טעמר הוא פטור, אבל משוב אין בו טעמר אלא טעם סביר שראוי למאכל, הוא חייב. אז זו ההבחנה הבסיסית שעושה חבס דאז בין שתי הלכות אלה, הלכה שלמדו בה בדזור הסמך זיין של נבלה שאינה ראויה לגר, והלכה אחרת שלמדנו בפסוקום חובדלת של שלא כדרך אכילה. ובדרכו אנחנו גם מבינים מדוע בפסוקום חובדלת חזל לא מביאים פסוק. לא מביאים פסוק, כי זו סברה פשוטה. כל דבר, כדי שיהיה לו תוקף הלכתי, תוקף על פי תורה, צריך להיעשות בדרך עשייתו. דברים שרצים שלא בדרך עשייתם, אין להם תוקף הלכתי, אין להם תוקף במשפט התורה, ולכן בפסוקם חובדלת חזר לא מביאים פסוק, מה שאין כן בבית הזור הסמך זי. אני רוצה להוסיף עוד שתי דוגמאות שאנחנו לא מוצאים בגמורה אלא בדברי הפויסקים הראשונים והקדמונים והאחרונים, אבל שתי אלה מצטרפים לשתי הדוגמאות שאנחנו מוצאים בסוגיות השעס. אז מן הגמרה מסוגיות השעס עלינו שתי דוגמאות, נבלה שאין ראוי לגר, דהיינו אוכל שנפסל מאכילה שהתקלקל ושוב איננו ראוי למאכל אדם, זה הסוגיה בבדזור סמך זין, והדין שלו שלא כדרך אכילה בפסוכים חוב ד'. יש ראש בפרק ו' של ברוכס, פרק כיצד מבורכים סמלמד ה', הראש מביא בשם רבני יוינה על הפרשה מסוימת של חיה ממשפחת הצבעים, הפרשה שקוראים לה מוסק היום, גם עושים שימוש בחומר הזה שהיא הפרשה של בלוטה מסוימת וצבי מסוים. והרבן יוינה אומר שהחומר הזה בעצם תחילתו בדם, והדם נהפך והופך לנוזל אחר שקוראים לו מוסק. בימי קדם, בימות הראשונים, היו משתמשים בחומר הזה בתעשיית התרופות. האמינו שיש בו סגולות מרפא לחולאים רבים. בזמננו משתמשים בזה בעיקר כדי לייצר פסמים ותמרוקים שונים, אבל זה חומר ידוע שעדיין משתמשים בו היום, ובימי קדם היו צורכים אותו, היו אוכלים אותו. ודענו הראשונים האם זה מותר באכילה או אסור באכילה, כי תחילתו בדם. אומר רבי יוינה שמכיוון שהחומר הזה פשט צורה ולבש צורה ופונם חדוש יסבור לכאן, אף על פי שהוא בעצם דם, אבל מכיוון שהשתנה במהותו, בצבעו, בטעמו, בכל מהותו, אז פוקה הסירו וכאילו פנים חדשות באו לכאן, כך כותב רבי יוינה, ולפכך הוא מתיר את השימוש, את הצריכה, את האכילה של החומר הזה. הראש מפקפק בדבריו, אבל רבי יוינה מוכיח את דבריו מרגלי דבוירים. דבורה איננה מותרת באכילה, מדובר בשרץ תומי, ואף על פי כן דבש מותר. אז זה הסוגיה הידועה בקורס דבוב, שם אמרו חז"ל שדבש לא נתפס כיועצה מן התומה, כל היועצה מן התומה תומה, משום שהדבש כאילו הוא צוף פרחים שרק עובר דרך גוף הדבורה, אבל הוא לא מיוצר בגופו, ומשום כך אין לדבש דין יועצה מן התומה והוא מותר בכילה. אומר בן יוינה שבדבש יש רגלי דבוירים, אז איך מותר לאכול דבש? אלא שתכונת הדבש שהיא הופכת את רגלי הדבוירים או חלקי גוף אחרים של הדבורים שמתערב בו, והם כאילו מקבלים את התכונות של דבש, את הטעם של דבש, הם משתנים וכאילו נהפכים לדבש, ומשום כך מותר לצלוח דבש, אף על פי שידענו שיש בו רגלי דבוירים, כך גם במוסק. אז כאן יש לנו הלכה נוספת, חידוש גדול של רבי יוינה, שיש מן הראשונים שמפקפקים עליו, כי לא נוכל לומר שזה נווה לשאין רוי לגר. לא מדובר בדבר שנפסל מאכילה. ההפרשה של המוסק ראוי למאכל, ורגלי דבוירים קיבלו טעם דבש, ולכן זה לא דומה לנווה לשאין רוי לגר. זה גם לא דומה לשלא כדרך אכילה, כי בשתי הדוגמאות שהבאנו מחזל, האכילה לא ראויה. אם משום שהמאכל לא ראוי, אם משום שאדם לא אוכל בדרך הנאה. אבל בשתי הדוגמאות שמצינו ברבי יוינה, המאכל ראוי, הוא אכל כדרך אכילתו, אבל אף על פי כן מחדש רבי יוינה, מכיוון שהמאכל נשתנה במהותו, פשט צורה, לבש צורה אחרת, פונם חדוש הסבור לכאן, ומשום כך פוקה ייסורי. וזה חידוש. חידוש שאנחנו לא מוצאים לו מקום מדברי הגמורה, אלא מבית מדרשם של הראשונים. אני פקפקתי, לא פקפקתי, הערתי, אין בידינו לפקפק על רבי יוינה, אבל הערתי מסוגיס הגמור בבחורת זבוב, שם מבואה בסוגיס השעס, שאילולי שמצאנו להדיה, שהתורה מתירה חלב, היינו אוסרים את החלב, משום שדם נאכל ונעשה חולוב. הרי שאף על פי שהחלב ודאי שונה מן הדם, בהכל, בטעמו, בריחו, במראהו, אף על פי כן, אילולי שאנחנו מוצאים שפר המתירה את הדבר שאילו עושרים אותו, אף על פי שהוא ודאי נשתנה. אבל הכל פונם לבית, זה חידושו של רבי יוינה. ועוד הלכה מצינו, הלכה מפורשת בשולחן ערוך, מסמן פי זיין, בסיף יוד, מביא הרמו. והרמו מביא מקורות ראשונים כמובן, בייצור גבינה, היו משתמשים בקבר של עגל. כך יצרו גבינה. אינני כימאי, אינני בקי בתעשיית המזון. לוב קוראים לזה, אני חושב. יש פה כמה אברכים שמומחים גדולים בתעשיית מזון וכשרות. אני לא רואה אותם כרגע. היום משתמשים באנזימים. כן, אז היום הדברים ודאי יותר מפותחים ממה שהיו לפני 400 שנה. בכל אופן, יש הלכה בשולחן ערוך, יש כמה סעיפים שם בסימן פי זין, זה הסימן הראשון בהלכת בוס ובחולוב, ויש שם כמה סימנים שנוגעים לקיבו, חלב שמוצאים בקיבה או חלב ששמו בקיבה, אבל הרמו כותב שם שקיבה שייבשנו אותה, שייבשו אותה, עד שהוא הופך לעץ, מותר לשים אותו בתוך חלב כדי לזרז את תהליך גיבושו של החלב והפיכתו לגבינה. הרמו כותב שאם ייבשו את הקיבה והוא נהפך לעץ, הוא שוב איננו אוסר, אין בו חשש של בוסו בחולו. והשח כותב שם לאו דווקא קיבה, היא עדין שער בני מאיים, הפסחת שוב מביא שם שאפילו תולעים ומינים אסורים אינם עוצרים כאשר הם מיובשים עד שלא נשאר בהם לחלוכית וטעם. אז כאן שוב רואים הלכה נוספת, שאם המאכל האסור יובש, אין בו לחלוכית, הוא כבר אין בו תכונות של אוכל, כבר לא נשאר בו טעם, הוא איננו אסור והוא איננו אוסר. גם אם יבשלו אותו, הוא איננו אוסר. אמנם השח כותב שם שאין לעשות כך לכתחילה, ואחרון הם דנים בדברי השח, מדוע השח אומר שזה רק דין של בדיעבד, עם משום חששות שאולי לא ייבשו אותו כראוי. אבל לכל פנים רבותיי, כאן אנחנו לומדים דוגמה רביעית של אוכל שהשתנה ופוקע איסורוי. זה דומה יותר, הדוגמה הזאת שעושים בפי זין אולי לנבלה שאינה ראויה לגר, אף על פי שהוא לא דומה לחלוטין. שם מדובר באוכל שהתקלקל, כאן מדובר בכבש שיובש והתקשה והפך למעין עץ, אבל מכל הדוגמות שהבאנו זה הכי קרוב לנבלה שאינה ראויה לגר. ואם כן רבותיי, ארבע דוגמאות הבאנו, שניים מדברי הראשונים, שניים מדברי חזל, ובכל אחד מהם רואים שכאשר אין הנאה מן האוכל, אם משום שינוי שקל בעצם החפצה, או משום שאדם לא אוכל בדרך הנאה, אין איסור. ורבני יוינה, זה חידוש מיוחד, אף על פי שהאוכל ראוי, אבל אם הוא השתנה באופן מהותי, אז פוקע איסור. ואחרי כל הדוגמאות האלה, אני חוזר לשאלה ששאלתי בתחילת דבריי. כאשר התויר עושה את מחולות הסורויס, אם זה נבלה או טריפה או מינים תמיים או אורלו או כלי הקרם או בוסה בחולה או כל דוגמה אחרת של מחלות הסורות, מה נאסר? עצם החפצה והטעם הוא רק תנאי, או שהתויר עושה את טעם מחלות הסורות? עכשיו אנחנו עוברים לדברי חידוש של האחרונים, ולקראת סוף השיעור כדוקנו נחזור לחפש בייס אב בדברי הראשונים. יש ויכוח שאני זוכר עוד מימי בחרותי כשהייתי בחור צעיר, ומאז הרבה פעמים חזרתי על הדברים, בין הנוידי ביהודה לישוס יאנגר. הנוידי ביהודה מחדש בסימן נון דלת מזיר את עניונה יורדי. יש הלכה רבותיי היום, בגלל המהות של השיעור של היום אנחנו נביא כמה סוגיות שלא נוכל להעמיק בהם ולהרחיב בהם, רק לדוגמה בעלמה כדי להעיר את הסוגיה המסוימת שאנחנו עוסקים בה. יש הלכה שחידש המורדכי שדובר שבולי יוילם בתרובס לא בטל. ב-20 דקות הקרובות אנחנו נעסוק בביטול ברוב, בביטול איסורים. יש הלכה פשוטה שכל בר ברב יודע, שמיעוט איסור שיתערב ברוב היתר, יש דין שהאיסור המועט בטל ברוב, חד בצרי בוטל. בתנאי שאין האיסור ניכר, הוא בטל ברוב היתר. הלכה הזו למדו חז"ל מהפסוק שנאמר לגבי סנהדרין, אחרי רבים להטיס. איך למדו ביטל ברוב מאחרי רבים להטיס? תשובה על שאלה הזו נצטרך להשיב בהזדמנות אחרת. הסוגיה עמוקה מדי, ארוכה מדי, מכדי שנוכל להבליע אותו כבדרך אגב. לאחרונה עסקתי בסוגיה הזו בעריכות גדולה. יש חבורה של אברכים מצוינים בישיבת מיר, 120 אברכים שלומדים עכשיו בהלכות סרוביס, ויש לי את הזכות לומר לפניהם קצת שיעורים בהלכות סרוביס, אז איתם עסקתי בעומק הסוגיה ביסוד של ביטל ברוב, איך למדו חז"ל ביטל ברוב מאחרי רבים להטיס. אבל אנחנו נוכל להתייחס לכך רק בעבור או בעלמא. על כל פנים רבותיי, יש דין של אחרי רבים להטיס, ממנו למדו חז"ל שמיעוט איסור בטל ברוב היתר. יש דין אחר של ביטל בשישים, כאשר יש תרובת של מין בשאינוי מינוי, לך בלך, צריך לבטל את הטעם, וחז"ל קבעו שדבר אוכל יכול לתת טעם עד שישים. אם יש שישים כנגדוי, כאשר האיסור הוא פחות מאחד משישים, הטעם שלו בטל, ואז למרות שמדובר במין בשאינוי מינוי, הוא מותר ובטל בשישים. אלה שתי הלכות שאנחנו לומדים בהרחבה בהלכס תרובס בירדיה כמובן. יש חידוש של המורדכי. המורדכי ביבומס דף קוף דלת, שם אמרו חז"ל יבומס שרק קודם. כבר כמה פעמים הזכרנו את המאמר הזה, אבל בממרא דאגדתא ולא בלומדס ולא בהלכה. אבל זה סוגיה ביבומס שם, יבומס שרק קדם, האם חליצוס הקשירו פסילה. אומרים חז"ל חליצוס הקשירו, אי אפשר אדם בלא צחצוחי רוק. כאשר אדם חולה יורק דם, ודאי שיש קצת תרובת של רוק, ודאי בתרובת הזו כדי להכשיר את החליצה. שואל המורדכי, אבל אנחנו לא רואים רוק, רואים דם, אז למה הרוק לא בטל ברוב? והמורדכי מחדש שדבר שבא לעולם בתרובת, הוא נולד בתרובת, איננו בטל ברוב. כך כותב המורדכי. מחדש הנוי דה ביהודה, אבל בביטל בשישים גם המורדכי מודה שגם מה שנולד בתרובת בטל. רק בביטול ברוב שלמדנו מסנהדרין אין ביטול כאשר הדבר נולד בטירובס, אבל בביטול בשישם הוא בטל. הנוידי ביהודה מנמק את החידוש שלו, ואני אומר שהנימוק של הנוידי ביהודה קצת רחוק. אומר הנוידי ביהודה, מניין למדנו ביטול ברוב מסנהדרין? אז זה צריך להיות דמיד הסנהדרין. בסנהדרין או שהמזקים ביטלים אלא מחייבים, או שמחייבים בטלים אלא מזעקים, תלוי מי רוב ומי מיעוט. אבל בשני המקרים, אומר לנו דבי יהודה, אלה נקרים בפני עצמם ואלה נקרים בפני עצמם. במהלך הדיון, כל דיין מבטא את דעתו. השלב של התרובת זה בסיום הדיון, כאשר אנחנו עומדים למניין, ורואים כמה מזעקים, כמה מחייבים, זה השלב שבו יש איזה תהליך של ביטול. ולכן אומר לנו דיבודי, כשם שבסנהדרין אלה נקרים בפני עצמם, אלה נקרים בפני עצמם, ורק אחר כך הם מתערבים, כך גם בביטול איסור בהתר. אין דין ביטול אלא כאשר האיסור נקרא בפני עצמו, היתר נקרא בפני עצמו, ורק אחר כך הם מתערבים, אבל לא כאשר האיסור נולד בתרובס. כך מסביר לנו דיבודי. אומר לנו דיבודי, כל זה נכון בביטול חד בתלי שלמדנו מסנהדרין, צריך להיות דומיה דסנהדרין, אבל ביטול בשישם לא למדנו מסנהדרין. בביטול בשישים יש כאן ביטול של טעם. אם הטעם בטל, אז האיסור כאילו עובר ובוטל מן הוילום, ולכן אין אנחנו נזקקים ללמוד מסנהדרין, ולכן זה לא צריך להיות דומיה דסנהדרין. כך מסביר הנוי דבי יהודה. ולפני שאנחנו עוסקים בעיקר עיסוקנו, אני חייב להעיר על עצם הסברה של הנוי דבי יהודה בדרך שהוא מסביר את המורדכי. אני חושב שאם באנו לדמות ביטול איסור בהתר לסנהדרין, אפשר להגיע למסקנות מאוד רחוקות ומשונות. יש אחד מחשובי האחרונים, אני הרבה מצטט משמו, אבל דווקא את החידוש הזה אני מעדיף לומר בעילום שם, והוא מחדש שביטל ברוב זה רק אם האיסור והתר, המיעוט והרוב, נמצאים באותו עיר, אבל לא אם החתיכות הם בשתי ערים שונות. מה פתאום שזה יהיה תלוי בעיר? הלו הכלל הגדול בביטל ברוב זה כל שנכנס לכלל הסופק מהנה לבטל. זה לא חשוב איפה הרוב המיעוט נמצאים, הספק הוא שקובע, הוא שעושה את התרובת. למשל, אם יש לי שלוש תפוחים, תפוח אחד אורלה, שני התפוחים היתר, ואנחנו לא יודעים איזה תפוח היתר, איזה תפוח אורלה, גם אם תפוח אחד נמצא בארץ ישראל ואחד באנגליה ואחד באמריקה בשלוש יבשות, אבל מכיוון שכל שלושתם נכנסו לכלל הסופק, אז השתיים של היתר מבטלים את האיסור. אבל אותו אחרון אומר לא לא לא, רק אם שלושתם באותו אי. למה? כי מנין למדנו ביטל ברוב מסנהדרין? איך זה דומיה דסנהדרין? כי בסנהדרין המיעוט צריך לקבל את דעת הרוב. למה המיעוט צריך לקבל את דעת הרוב? משום עליו של לויסס גוידדו. לויסס גוידדו יש רק באותו עיר, אבל בשתי ערים אין לויסס גוידדו. אז בשתי ערים המיעוט לא צריך להודות לרוב. אז כיועצה בדובו, בשתי ערים המיעוט איסור לא בטל ברוב היתר. וזה דבר ודאי חידוש שלא מתיישב על הלב ולא על הדעת, מה זה קשור, אבל זה רק דוגמה. כשבאנו ללמוד ביטל ברוב באופן יבש מסנהדרין, צריך להיות דומי את הסנהדרין, אפשר להסיק כל מיני מסקנות רחוקות, ובהכרח שיש איזה יסוד פנימי שחזר למדו מעצם העיקרון של אחר רב נהטה שאיסור בטל ברוב היתר, ולא דום ידע סנדן. ולכן כל החידושים של ביטל ברוב שמושתתים על דום ידע סנדן רחוקים בעיניי. אז אילו היינו עוסקים היום בסוגיה של ביטל ברוב, הייתי מרחיב לבאר את הנר, ואני הזדהיתי איך כן למדו ביטל ברוב מסנדן, אבל מכיוון שאין זה עיקר העיסוק שלנו היום, נניח זאת להזדמנות אחרת, ואני באמת אחפש הזדמנות ראויה, אולי כשנגיע לפסוק אחרי רב מנהטס נסוק בכך. אבל הכל פונים רבוי, אני חוזר לענייננו. אז אומר לנו את הביוד, ביטול חד בטרי שלמדנו בסנהדרין צריך להיות דומי את הסנהדרין, ולכן נוילד בטריבס לא בטל. אגב, אני מפרש את המורדכי, הלושן של המורדכי הוא דובה שבו לאוילם בטריבס. אני אומר שבו לאוילם, המילים האלה, בו לאוילם, יכול להתפרש בשני דרכים. דבר שיוצא לאוויר העולם, או דבר שתמיד, תמיד בא כך. לאוילום, בהלכה, גם מתפרש לפעמים, זה דרכו, זה טבעו. לאוילום, הוא בא כך. זה הפשט במורדכי. הוא לא מתכוון דבר שנולד בטריבס, אלא דבר שזה טבעו וזה דרכו. המושג של ביטל ברוב זה רק בצירוף מקרי של שני דברים. אבל דבר שיש בו תרעובת טבעית בטבע, לא שייך כמו ביטל ברוב. זה דבר חדש, זה דבר אחד, זה לא שני דברים. ביטל ברוב זה רק כששני דברים מתערבים באופן מקרי. אבל דבר שלא אילם בא בתרובס, כאשר אדם יורק דם, אז זה תמיד מעורב עם רוק, ולכן אין כאן שני דברים שזה בטל בזה. זה פירוש אחר לגמרי. אבל הכל פונים רבי יצא, אני לא הייתי רוצה להפוך את השיעור הזה לדיון בעצם הדין של ביטל ברוב, אלא אני חוזר לענייני. אומר הנוי דביוד שנוילד בטירובס לא בטל בביטל אחד בטרי, אבל ביטל בששם זה דין אחר. טוען הישוע סיין כבטנה עצומה פעמיים בספר שלו, בסימן י' ד' ובסימן צ' טס ביורדיה. הישוע סיין כב לא מביא את הנוי דביוד בשמו, הוא כתב אחד מגדולי הדור, אבל ברור לי שהכוונה שלו לנוי דביוד, כי אני לא מכיר אחר מגדולי הדור שחידש את החידוש הזה, והדברים כתובים בנוי דבי יהודה, והם היו כמעט בני דור אחד. בנוי דבי יהודה היה 20-30 שנה גדול מבוגר מהישוס ינקב. הכל פונם טרן הישוס ינקב. ביטל בשישם לא בא במקום ביטל ברוב, הוא בא בנוסף לביטל ברוב. ובביטל בשישם יש דין של טעם כעיקר, אז כדי לבטל את הטעם צריך שישים. אבל גם אחרי שביטלנו את הדם, עדיין צריך אחרי רב מלהטס לבטל את עצם החפצה של האיסור. יש כאן חתיכת נבלה, יש כאן תפוח של אורלה, יש כאן מין תומי. אז איסור שבו להיכן הולך, צריך שישים לבטל את הטעם, כי כל זמן שהטעם ניכר איננו בטל ברוב, הצריך את שהטעם כעיקר. אבל גם אחרי שביטלנו את הטעם בשישם, עדיין צריך את הדין של ביטל ברוב שלמדנו מסנהדרין מיחרי רב מלהטס לבטל את עצם החפצה של האיסור. ואם כן אין פשר לדברי הנוי דבי יהודה, כך טוען הישוע סיינקה, ולכן הוא כל כך צודק, הדברים כל כך פשוטים. אז מה הבין הנוי דבי יהודה? הנציב כותב במשב דובו, בתשובות משב דובו חלק בעצם מלמד א', גם הוא לא מצטט את הנוי דבי יהודה בשמו, אבל הוא מביא את הנוי דבי יהודה ואת הקושה של הישוע סיינקב, והוא אומר בדעת הנוי דבי יהודה שהנוי דבי יהודה הבין שאם הטעם בטל, אז החפצה זה כמו נבלה שאין רוי לגר. אבל אני חושב שהדמיון לא עולה יפה, זה לא דומה לנבלה שאין רוי לגר, כי בנבלה שאין רוי לגר עצם המאכל התקלקל, הוא לא ראוי למאכל אדם. אבל וכי אותו חתיכה שנמצא בתרובת, חתיכת בשר שבושל ביחד עם עוד 60 חתיכות בשר, מה? אז הטעם שלו לא מורגש, מין בשיין המינוי, אבל הוא לא התקלקל, הוא ראוי למאכל, אוכלים אותו. אז איך אפשר לומר שפוקה איסורוי משום שזה נווה לשיין הרוי לגר? זה ראוי למאכל. הטעם שלו נפלט, אולי הוא קיבל טעם אחר, הטעם של הרוב נבלע גם בו. אבל זה לא נבלה שאין אירוע לגל. איך אפשר לומר שזה דוימה לנבלה שאין אירוע לגל? רבי יוסף אנגל, בספר שלו, עזבן די אורייסס סימן דלד, הוא כותב דמיון אחר. אולי זה כמו מוסק. אם הטעם בטל, וגם הדמיון הזה לא עולה יפה, ודאי שלא עולה יפה, זה לא דומה כלל, כי כל היסוד של רבי יונה במוסק, לכן הקדמתי את הסוגיות האלה, זה משום שיש בו שינוי טבעי, שינוי מהותי, פונם חדוש הסבור לכאן. איך אפשר לומר בחתיך הסיסו שנפל לתוך חתיכות אחרות והתבשל שהוא השתנה באופן מהותי? לא, אין הדובר כן. ולכן אני אומר שאני יודע ביהודה סבור, אין אוכל אלו לטעמוי. זה לשון שלמדתי מהרש בו בתורס הבייס. אין אוכל אלו לטעמוי. כאשר התורס עושרת מחולס הסורס, התורס עושרת את טעם האוכל. ולכן כאשר הטעם בטל ברוב, ושוב איננו מורגש, אין איסור בחפץ. לא משום שזה נווה לשני רגל, ולא משום שזה דוימה למוסק, אלא כאשר אין טעם האוכל ניכר, ממילא אין בו איסור. התורה אוסרת טעם. לו יכולנו, לו יכולנו ויכולנו. זה הדין בעצם מסימן פי זיין, שציטטנו מקודם הדין של גבינה בתוך קיבה. לו יכולנו להוציא את כל הטעם של מאכל ממאכלות האסורות, ולהכניס בו טעם אחר, או להשאיר אותו נעדר טעם לחלוטין, באמת לא היה בו איסור. באמת היה פה קיסורי. אני חושב שזה הדין של קיבו שלמדנו בסימן פי זיין סיף יוד. מכיוון שהוא התקשה ויצא כל החלוכית שבו, אין בו איסור. וזו הסברה של הנוידי ביהודה. מכיוון שהטעם בטל בשישים, שוב אין צורך לבטל את עצם הגוף, את עצם החפצה. החפצה אין בו איסור, מכיוון שכל הטעם פוקע ממנו. כך אני מבין את הנוידי ביהודה, אבל לא כך סבור הישוס יקר. ישוס יקר בכל זאת סבור שיש כאן מאכל שראוי, ראוי למאכל, הוא לא התקלקל, הוא לא התייבש, הוא איננו כעץ, אז הטעם שלו השתנה. אין בכך כדי להתיר את האיסור. ולכן לדעת ישוס יקר גם אחרי ביטול בשישים, עדיין צריך את ההלכה של ביטול ברוב. כן. שם לא מבוא להדי שמותר לאכול, אבל אין להסיק מכך שאסור לאכול. הסיבה שלא כתוב שמותר לאכול, משום שזה לא ראוי למאכל, מכיוון שהוא התייבש והוא כעץ. ולכן שם הדיון זה רק אם הוא אוסר את הגבינה או את החלב שבתוכו, כי כובש הרי הוא כמבושל, והחלב כבוש בתוך הקיבה. ולכן היינו צריכים לדון מצד איסור בוסו בכל ומצד ניסין הסתם. אבל אם לא אוסר, כנראה שהוא גם לא אסור. יכול להיות. אני רק מביא דמיין, לא בהכרח שזו אותה הלכה. אף על פי שאני חושב שמותר גם לאכול את הקיבה, אבל הוא לא ראוי למאכל. אבל מן הסתם מותר גם לאכול אותו. כן, זה בגידנושה, זה בסוגיה מסוימת של גידנושה. הכל פונם רבוי, שכך אני מבין את הנוידי ביהודה ושיוס יעקב, לא אחד שהנוידי ביהודה עדיין קשה בעיניי, גם לפי הסבר שלי, גם מן הסברה, גם משום שאלתו של הרב היינמן, אבל יותר מזה, לפי זה, גם כשמכירים את החתיכס נבלה, ימותר לאכול אותו. הלו, אין הדובר כן, כשמכירים את האיסור ודאי שצריך לזרוק אותו. אם תמצא לו אמא שאנחנו לא נזקקים כלל הדין של ביטל ברוב שלמדנו מסנדרין, אלא ביטל בשישם זה במקום ביטל ברוב, אז למה כשמכירים את החתיכה אסור לאכול אותו? זה נכון שחבזס כותב שבתוך החתיכה עצמו תמיד נשאר טעם כלשהו. אז ממה נפשך? אז איך אפשר לאכול אותו בתרובס? ובהכרח שאנחנו מניחים שיהיה אין כאן טעם, אם אין טעם, אז למה אכול לאכול את החתיכה הזו? ולכן המהלך הזה די קשה בעיניי, אבל זה מה שלמדתי מדברי הנוידי ביהודה. ומכיוון שהנוידי ביהודה נראה חידוש גדול, כדי שלא יהיה בודד לגמרי, אני רוצה להציב לצידו שני מלווים מאוד נכבדים, אחסם סויפה מימינוי והסטייפה למסמוילוי. ולכן עכשיו נצטט עוד שני חידושים של אחסם סויפה ושל הקלס יעקב, שהולכים בדרכו של הנוידי ביהודה ממש. כותב עכשיו סויפה בחושמי שפץ מחוב בייז לחדש. וכאן אנחנו עוברים לסוגיה נוספת מדיני תרויגס. אין מבט לניסו לכתחילה. זו הלכה שלמדנו פעמים מספר בשעס, ביניהם בבית צדף ד' אף על פי שאיסור בטל ברוב היתר, אבל לכתחילה אין מבט לניסו לכתחילה. ונחלקו הראשונים, האם זה דין דיורייס או דין דרבונן. כל הראשונים נוקטים שעצם ההלכה שאין מבט לניסו לכתחילה זה רק דין דרבונן. הרבד הוא יחיד מן הראשונים, והוא נוקט שמן התוירה אין מבט לניסו לכתחילה. כותב אכסם סויפו, עד כאן לא סובר הרבד שאין מבט לניסו לכתחילה מדיורייסה, אלא בביטול חד בצרי, אבל בביטול בשישים, בביטול הטעם, לכול העלמה מותר מן התוירה לבטל. שהרי מכיוון שהטעם בטל, אז כאילו האיסו עובר ובוטל מן הוילם, הוא לא קיים יותר. הוא בטל במציאס, וכי אסור לשרוף מחלות אסורות, אסור לאפס אותם, אסור לאבד אותם, אז למה יהיה אסור לבטל אותם? אז גם אכסם סויפו נוקט שביטל בשישים, זה לא דין של אחרי רב מלאטה, זה לא דין של ביטל בלוב של עמד מסלדן. זה לא ביטול הלכתי, זה ביטול מציאותי. ובביטול בשישים לא אמרו חכומים או לא אמרה תוירה, אין מבטלן איסור לכתחילה. גם אנחנו סויפה למדנו שביטל בששם בא במקום ביטל ברוב ולא נשמח על ביטל ברוב כהבנת הישועס ינקב. והמקור השלישי זה הקלס ינקב בפסוחים דף חוב בייס, כאשר הסייפה לבא בעליכות גדולה לדון בדברי הרמב״ם שלא נזכיר, רק הנוגע לענייננו. דובר שיש למתירן איננו בטל. יש שני טעמים בראשון, מדוע דובר שיש לו מתירן לא בטל? הרן בנדורם דף נום בייס יש לו מהלך מיוחד, ורשי בבית צדף דלת, רשי כותב עד שתאכלנו באיסור, תאכלנו בהתר. במילים אחרות, לפי שיטת רשי, ההלכה הזו שדובר שיש לו מתירן לא בטל, דומה קצת לדין של אי מבט לנסה לכתחילה. אלא שביהי מבט לנסה לכתחילה למדנו שאסור לכתחילה לבטל איסור, ובדובר שיש למתירה למדנו שאסור לך התחילה לסמוך על ביטול, אף על פי שזה בטל. תמתין עד מיצוי שבס, אין איסור שנוי לעד ותוכל בהתר. למה לסמוך על אחרי רב המלהטוי אם אפשר לאכול בשופי, בהתר גמור? זה הסברה של רשי. ואף על פי כן מי משאינוי מינוי, דובר שיש למתירה כן בטל. כך מבוא בסב ביצה, כך מבוא ברמב״ם, כך מבוא בסמקוף בייז ויורדיה, ואין על זה חוילק. מסביר הסטייפל, למה? למה בדובר שיש לו מתירן, מין בשאינו מינו בשישים כן בטל? אומר אקילס ינקב, בסגנון הנוי בידור אכסם סויפר, אלא שהוא משתמש בהקדמה אחרת, בדברי הרמב״ם הידועים, שכבר כמה פעמים דיברנו על הרמב״ם הזה, וגם במחסו שבפרשס וישלח, יש עריכות גדולה ומופלגת, בדברי הרמב״ם האלה, הרמב״ם בלוי ססר קוף פי זיין, שם כותב הרמב״ם, שבכל המחורת הסורויס, מה שעשרה תוירה זה לא מייס האכילה, אלא הנועס האכילה. ההנאה איננה רק הגדרת המעשה. אפשר היה לומר שתוירה עשה מייס האכילה, אבל מה נתפס כמייס האכילה? האכילה שיש בה הנוע. הרמב״ם אומר לא, אין זה פני הדבורים. התוירה עושרת הנועס האכילה. אומר הקלס ינקב, אם התוירה אוסרת הנועס האכילה, נמצא שכאשר הטעם בטל בשישים, הוא לא נהנה. הוא לא נהנה מהאיסור, כי הטעם שלו בטל לגמרי. הוא ממילא אין בו איסור, ולא צריך לבטל את החפצה, כי החפצה אין בו איסור, כי אין בו הנועס האכילה. מה זה הנועס האכילה? הטעם, והטעם בטל. הוא ממילא אין בו הנועס האכילה. כך מסביר הקלס ינקב, מדוע דבר שיש המתירם בטל בשישים מין בשאינוי מינוי? איפה פני שהוא שם בבית? אני מן הדמיון הזה לדברי הרמב״ם במיוחד מסתייג, משום שאמרתי כמה וכמה פעמים וכתבתי את הדברים בעריכות במחסו של פסוחים סימן עין זין. אף על פי שברוך השם אמרתי הרבה שיעורים וכתבתי כמה וכמה ספרים, ומן הסתם סימנים למאות, אבל כל מחבה יש לו כמה שיעורים וכמה סימנים שחביבים עליו במיוחד, וסימן עין זין בפסוחים זה אחד. אם הייתי צריך לבחור 10 דברים שאמרתי או 10 סימנים שכתבתי שיש לי אליהם חיבה מיוחדת, זה אחד מהם. ושם ביארתי באריכות שהמושג הנועס אכילה של הרמב״ם בלא יצא סקוף פי זין, כמו המחלוקת רבי יוחנן ורשלוקש בחולין קוף ג' למנועס גרוינו יוסרטרו ונועס מיוב, אין הכוונה להנעת הטעם, הכוונה להגושס הסובה, תחושת הסובה, זה הנעת האכילה העיקרית. צדק איכל לסוי ונפשי, הקודש ברוך הוא ברא את האדם שמצוקת רעב מביאה אותו לאכול, ותחושת סובה מספקת אותו, זה הנועס אכילה. אנחנו בעלי טייב, ולכן אנחנו רוצים גם להנות בשעת אכילה מן הטעם, מהמתיקות של האוכל, מהטעם הטוב, אבל זה לא צורך חיוני, זה לא עיקר הנועס אכילה. אנחנו דור כל כך מפונק וכל כך נהנתן ששכחנו שאדם אוכל משום שהוא רעב, וההנאה של האוכל הפך להיות איזה דבר עיקרי, אבל לא כך במבט של תורה, במבט ההלכתי. כשהרמב״ם אומר הנועס אכילה עושה תורה, הכוונה לתחושת הסובה שעל ידי האכילה, זה הנועס אכילה. ואני אומר שרבי יוחנן ורשלוקש לא כעוונס אחרוינם, אני יודע שמה שאני אומר שלא כדברי הרב אחרוינם, ביניהם אקסם סויפ אקסם סויפ אחי יזר, אבל הנר אלה אני הזדעתי, אני אומר רשלוקש אומר לנו את מה יבוא סרטוירה, רבי יוחנן אומר לנו את גרוינו יסרטוירה. אז הרבה אחרוינם, ביניהם אלה גדול אחרוינם שציטטתי, הבינו שלפי רשלוקש התוירה אוסרת את הסביה, זה הנועס מעיים, לפי רבי יוחנן את עצם ההנאה של האוכל, זה הנועס גרוינוי. אבל אדם לא מרגיש את טעם האוכל בגרוינוי אלא בפיו. אני אומר שגם רבי יוחנן מודה שהרגושת הסביה זה הנועס אכילה, אלא שרבי יוחנן אומר שדי בסביה סגורוין, תחושת הסובה של האדם באה לא רק על ידי מילוי מייו, גם בבית סבליה, גם בפיו יש בלוטות שעל ידם יש תחושה של סובה, של סביה, וזה שאתה סביה יוחנן שנו את גרוינו יוסר תוירה. אבל דברי הרמב״ם, שהרמב״ם כותב שהתוירה עשרה הנוע סכילה לא קשורה כלל לטעם של האוכל, וממילא סטייפלה שאומר שביטל בשישם מפקיעה את עצם האיסו כי אין בו הנוע סכילה, יש כאן תרובת, זה הלכס תרויבס, יש כאן תרויבס מין בשיין המינוי, כי גם כשהטעם בטל לגמרי אבל תחושת סובה יש על ידי כל מה שהוא אוכל. הלוא החתיכה הזו פלטה טעם אחד, בלעה טעם אחר, וכי הוא איננו סווה על ידה, ומכיוון שהוא סווה על ידה יש בו אנו הסכילה. יש לי הרבה ראיות, אבל הראיה הפשוטה ביותר שאני תמה על הסטייפלה, לא יסע סקוף פי זיין, זה הלא יסע של בוסה בקולוב. בוסה בחולה, ולהדיל עמדנו בפסוחם כובדה לדומת בייס שחייב עליו אפילו שלא כדרך אכילה. אז איך אפשר לומר שבבוסה בחולה צריך ליהנות מן הטעם? הלו בוסה בחולה עושה שלא כדרך אכילה משום שלא כתוב לו שן אכילה, זה גם הוא מפורשת בפסוחם כובדה לדומת בייס. והרמב״ם בלא יסע סקוף פייזה מדבר על בוסה בחולה, ושם הוא כותב שהתויר עשה הנועס אכילה. אז איך אפשר להגיד הנועס טעם? עירב בוי דובר מר, זה שלא כדרך אכילה בבוסה בחולה חייב, הוא לא נהנה מן הטעם. ובהכרח שכשהרמב״ם מדבר על הנועס אכילה הוא לא מתייחס לנועס הטעם אלא לתחושת הסובה, להרגוש את הסביה, ולכן הסברה של הסטייפל נופלת אם הוא מתבסס על הרמב״ם הזה. הרמב״ם הזה לא קשור כלל לטעם של האוכל, אלא שהמהלך של הקלץ ינקב, גם אם נוציא ממנו את הרמב״ם, הוא הולך בדרכם של אחסם סויפה ושל הנוידי ביודי, שכאשר הטעם בטל, האיסור בטל, ובביטל בשישם לא צריך את הלימוד של אחרי רבם להטוי, שממנו למדנו חד בצוי בוטל. ולכן אני אומר שגדוי לאחרונם נחלקו בשאלה היסודית, מה עשרה תורה במחולס אסוריס? האם עצם החפצה של האוכל, בתנאי שהוא ראוי למאכל, אף על פי שהטעם שלו השתנה או בטל, או שהתורה אוסרת את הטעם המקורי של כל אחד ממחולות הסורס. וכשאין בו טעם, או כשבטל הטעם והוא קיבל טעם אחר, ממקום אחר, אז אין בו איסור. מכיוון שתמיד חביב עליי למצוא ביסאב בדברי הראשונים לדברי גדוי לאחרונים, נסיים את השיעור היום בשתי מקורות לאני הזדעתי שבהם נחלקו הראשונים במחלוקת הנעל שבין הנוידי ביהודה לישוע פיינקס. יש תויסס כמה מקומות בשעס, אבל זו לסמך ה' נידס סמך א', התויסס שואלים שאלה גדולה. הוא יחד ודינו ירה, אני מלאכו אל המשך, אנחנו בדבורי. התויסס שואלים שאלה גדולה על הדין של בגד שעובד בוי כלאיים. בגד שיש בו כלאיים, אבל אנחנו לא מוצאים. איפה חוט של פישטן בבגד של צמר, חוט של צמר בבגד של פישטן, אסור למכור אותו אפילו לגוי, מחשש שיהודי יקנה ממנו ויקשל באיסר שטנס. שואלים התויסס, אם הכלאיים עבד בו, למה זה לא בטל ברוב? מיעוט בטל ברוב. אז למה החוט של פישטן בתוך בגד של צמר לא בטל ברוב? כך שואלים התויסס. והתויסס מתרצים בהברקה מאוד מאוד יפה, מתיישבת על הלב. אומר התויסס, ביטול שייך במיעוט איסור ברוב היתר, אבל בכלי בגודים, מה בדיוק האיסור ומה בדיוק היתר? פישטן זה איסור וצמר היתר, צמר איסור פישטן היתר, הלא כל אחד בפני עצמו היתר גמור, וכאשר הם מתחברים, אז הכל אסור. אז לא שייך כאן ביטול מיעוט איסור ברוב היתר. כך הוא תיבת התויסס. אז רבותיי, מי יש לו שאלה על החידוש הזה? כולם שואלים. אז מה אמבוסו בחורף שבטל בשישים? התויסס בעצמם שואלים שאלה הזו. והתויסס מתרצים שבבוסו בחורף יש דין מיוחד, דרך בישול עושה תוירו. מה המשמעות של דרך בישול עושה תוירו? משום שרק דרך בישול יש טעם. הרי לאן שהתוירו לכתחילה לא עושה את בוסו בחורף, אלא אם כן יש בו טעם. זה התירוץ של התויסס. המאירי בפסוכם ממלף שואל שאלה זו, והוא מביא את התירוץ של התויסס שבקליים לא שייך ביטול. הוא מביא גם את הקושה של בוסו בחולב, והמאירי מתרץ שביטול מאכלות שני במאכלות הסורויס יש דין אחר, כי אם אין הטעם ניכר אז אין איסור, אז כאילו איסור עובר בבוטל מנוילום, ולכן בבוסו בחולב שהוא מאכל מאכלות הסורויס כשאין טעם אין איסור. המאירי אומר ממש את דבריו של הנוידי ביהודה, כי אם גם אחרי שיש ביטול בשישים עדיין אנחנו צריכים לביטול ברוב, אז אנחנו חוזרים לדין של כליים, אז אין כאן ביטול ברוב, כי בדין של ביטול ברוב באחרי רב מלהטס צריך מיעוט איסור ברוב היתר. והמאירי גם מסביר את דבריו ממש בסגנון שהסבענו את הנוידי ביהודה, מאכלות הסורס זה שונה מכליים, כי אם יש ביטול בשישים ולא מרגישים את הטעם, אז הבשר כאילו איננו עובר בבוטל מנוילם, או החלב. התויסס לא מתרצים בחילוק בסבורה בין מאכלות הסורס, התויסס רק מתרצים בדרך של גזירת הכוסף, דרך בשל עשרת תוירה. מכאן למדנו שכשאין טעם אין איזה בסוף בחולוב, כי התויסס סברו כמו הישוע סיינקל. אז מה שנחלוקו היינו דיבודו ושיוסי אנקף, זה המחלויקס בין התויסס והמאירי, זה ברור בעיניי כשמש בצהריים. מקור נוסף לנוידה ביהודה, יש מחלוקת ידועה בין הרשב"א והראש שמובא בשולחן אורך סמן קוף טס ביורדיה. כאשר חד בצרי בוטל, תפוח שלו לבטל בשתי תפוחים של היתר, חתיכס טרייפו מתערב בשתי חתיכות של היתר, הרשב"א נוקט שאף על פי שבטל ברוב, אבל אסור לאותו אדם לאכול את שלושת החתיכס. מותר לחלק אותם בין שלושה בני אדם, אותו אדם בזה אחר זה, אבל אסור לאותו אדם לאכול את שלושת החתיכס בבת אחת. כך נוקט הרשב"א. הראש אומר, מכיוון שבטל ברוב נפח האיסור להיות היתר, ומותר לאכול את שלושתם לאותו אדם בבת אחת. הביס יוסף מבאר מה שפשוט, שגם אני בדרש ואין יסדי אורייסה, זה רק יסדי רבונון, מכוער הדבר. חזל תיקנו שלא יסמכו אותו אדם שיוכל את שלושת החתיכס, אבל יש אחד מן הראשונים, אחד בלבד, התויסס ריד. אבל התויסס ריד אף פעם לא נרתע להיות יחיד, הרבה פעמים התויסס ריד הוא יחיד בין הראשונים. זה ראשון בעל סגנון מאוד מיוחד, חדשן גדול, ויש בו הרבה חידושים שלא מצינו בראשונים אחרים. התויסס ריד הוא יוחד מן הראשונים בבובה בסל למד א', והוא כותב שבביטל ברוב עם אותו אדם אכל את שלושת החתיכות הוא חייב מלכס. זה יסדי אורייס על איבד התויסס ריד. התויסס ריד כנראה פירה שכל הדין של ביטל ברוב ביסודו זה הדין של הליכה אחר הרוב, ולא דין של מהפך האיסו לי יסד. כך מבוא בתויסס ריד בובה בסל למד א'. אז אני שואל שאלה פשוטה, איך התויסס ריד מסביר את הדין של ביטל בשישם? הלו, ביטל בשישם זה לך בלך, ויש בילה בלך. וביטל בשישם, כל כפית שתאכל, אתה אוכל את שלושת התפוחים. כל כפית שתאכל, יש בילה בלך. יש בילה בלך אומר, שבנוזלים אנחנו נוקטים, שיש בלילה, יש תרובת שלמה, אז איך מבינים את הדין של ביטל בשישם? הוא בהכרח. שאליבד את היססית, ביטל בשישם לא נזקק לביטל ברוב. הוא לא נזקק לדין של אחרי רב מלאטס, לא צריכים ללמוד אותו מסנדן. ביטל בשישם זה ביטל מצד המציאס. אם אין טעם, אין איסור. כשבטל הטעם, האיסור עובר בבוטל מן הוילום. ורק ביטל ברוב שלמדנו מאחרי רבם להטויס, לומד את היססריד, זה לא דין של נהפך. לא דין שהאיסור נהפך ליסתר. ואם כן, יש לנו הוכחה ברורה מתויססריד, גם כן לדרכו של הנוידי ביודה, כי אחרת אי אפשר להבין לפי התויססריד, את כל הדין של ביטול בשישי. ואם כן, רבויסאי, הבאנו שתי מקורות מדברי הראשונים, מחלויקס התויסס והמאירים אחד, ותויסס ריד מאידך, לשיטס הנוידי ביהודה, ולמחלוקת היסודית שבין הנוידי ביהודה לשילוס ינקב. לצידו של הנוידי ביהודה העמדנו את החסם סויפר, את הקלס ינקב, את התויסס ריד. וראינו שגם התויסס והמירי נחלקו במחלוקת זו, האם ביטל בשישם זה לגמרי במקום ביטל ברוב או נוסף על הדין של ביטל ברוב. ובשורש הוויכוח, מה התוירה עשרה במחורס הסוריס? את עתם החפצה של המאכל בתנאי שיש בו טעם והנאה, או התוירה עשרה את טעם המאכלות, וכשבטל טעמם כאילו גם עצם האיסו אובה ובוטו מנוי. אז היום רבותיי עסקנו ביסוידי היסוידי של מחורס הסוריס, סוגיה עמוקה שהשתדלתי להפשיט אותה ולהסביר אותה, אבל ודאי שתועלת מרובה יהיה רק למי שבודק את המקורות וחוזר עליהם מדברי הראשונים שבתחילת השיעור עד לאחרון הראשונים שהעברנו היום והעלינו על שולחן מלוכים. בפרשת השבוע בסוגיה של גדנוש אנחנו לומדים על המאבק ויאובק איש אימוי, המאבק בין ינקב לסורי של איסוף. ומשחר ילדותינו הורגלנו לחשוב על המאבק הזה, מן הסתם היה כאן מאבק מאוד אלים, עם אגרופים, עם מרפקים, עם רגליים, עד שהלו אובק עד כיסא הכובד. כל כך הרבה אבק היה שהלו אובק עד כיסא הכובד. אבל אני לא בטוח שכך היה נראה המאבק הזה, כי אני לא בטוח אם המאבק הזה בכלל היה נראה, כי מלוכים אינם נראים. אז מי שנאבק עם מלך, מן הסתם המאבק לא נראה. האמרה אמס פעם אמר, אני מאוד מתפעל מהאמרה הזו, האמרה אמס אמר שאבא שלו אספסמס ראה מלוכים. מאיפה הוא יודע? כי הוא שמע מאספסמס שהחידושרים היה נראה כמו מלך. אם הוא לא היה רואה מלך, לא היה יכול לומר שהחידושרים היה נראה כמו מלך. מניין לך? לא ראית מלך. אז מכיוון שאספסמס אמר שהחידושרים היה נראה כמו מלך, הבן שלו, אם רמס אמר, שברור בעיניו שהוא ראה מלאכים. ולמד חו, איך הגדולים הצדיקים בשושלת זו דקדקו בלשונם, בתוהר הלשון, במידס ואמס, אבל אנחנו לא ראינו מלאכים, ואין לנו מושג איך הם נראים, אין לנו מושג איך נראה מאבק, כשאדם נאבק עם מלאך. אני רק יודע שבדברי הראשון הם לא נראה שהיה כאן מאבק אלים עם, 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 עם ידיים ורגליים. הספון אומר ויער כי לא יוכלו משום רוב דבקותו של ינקב בקודש ברוך הוא, אז המלאך לא יכול לו, לא משום שינקב היה חזק ממנו או היה זריז ממנו או שהפיל אותו, אלא משום שינקב היה דבק בקודש ברוך הוא. כנראה שהמאבק הזה היה מאבק כל כולו רוחני ולא לא אלים במובן המקובל. הרמב"ן אומר ויאובק, זה מלשון ויחבק, ואלף מתחלף עם חט. אז הנכון שלפעמים גם מתאבקים, מתחבקים, יש חיבוק דוב, אבל הרמב"ן אומר לא רק ויחבק, אלא ויחבק מלשון חיבוק ונישוק בדרך פיתוי. אנחנו חשבנו שהיה כאן אונס, והרמב"ן אומר שהיה מפת, לא אונס. אז זה לא בדיוק מאבק כפי שאנחנו רגילים לחשוב על מאבקי כוח. זה היה מאבק בין שורש של איסוף שבא לפגום בקידושו של ינקב, בתוהרו, במידותיו של ינקב, בכוח של ינקב, ולא יוכל לו משום שינקב היה דבק כל כולו בקודש ברוך הוא. והמאבק הזה היה מאבק רוחני שהוא נשגב מבינתנו. אני חושב שגם האבק הזה לא היה אבק דרכים, משום שאני לא יודע אם אבק דרכים יכול להגיע לכס הכובד, לא משום שזה רחוק מדי, אלא משום שאני לא חושב שאבק נדבק בכס הכובד. כך למיעוט הבנתי, אבק דרכים לא מגיע לכס הכובד. אז המאבק הזה היה מאבק שונה, מופשט רוחני. האבק הזה היה מן הסתם אבק שונה, לא דברים כפשטותם. אבל הם אמרו חזל שאבק הגיע על כיס הכובד. אמרתי פעמים רבות שלי ביועים לי שסורי של איסב רצה לטשטש את פני ינקוב שבכיס הכובד, משום שחזל אמרו במעשה מרכובה שבמרכובה של כיס הכובד יש ארבע פנים: אריה, כרוב, נשר ופני אדם. ובחולן דף צדיק בייז מבואה בדברי רש"י שפני אדם שבמרכובה זה פניו של ינקו יבובינו. יש אמרה של רב שמשון מאסטרפולה שמפרש, כאשר ינקו יבובינו משיג מה שהוא משיג בחלומו, את סוידס התוירה ואת מסה מרכובה ומסה ברשיס, והקיץ ינקו משינתו, וינקו אומר אוכי אין יש אלוקים במקום הזה, ואונויכי לא יודעתי. אמר רב שמשון מאסטרפולה בדרך רמז, אוכי אין זה ראשי תיבות אריה כרוב נשר. ינקב אומר ידעתי תמיד שיש במרכובו אריה כרוב ונשר, אבל אונויכי אריה כרוב נשר יעקב, היוד זה שמו של ינקב, לא ידעתי. זה לא ידעתי, ינקב בן סנוסי לא העלה על דעתו עד שהוא חלם מה שחלם וראה מה שראה והשיג מה שהשיג. ואז הוא אומר בחרדה גדולה, אונויכי לא ידעתי, לא ידעתי שגם אני נמצא שם. אבל סורי של עשב ידע שפני ינקב נמצא שם, והוא מעלה אובק עד כיס הכובד כדי לטשטש את פני ינקוב שבמרכובו, ולא יוכל לוי. ובמדרש כתוב, במדרש שיר השירים פרק ג', שהקודש ברוך הוא לקח מן האבק של ינקוב אבינו והניח תחס כיס הכובד. שורש הרייסף חשב שזה לטובתו שהאבק מגיע עד כיס הכובד, אבל הקודש ברוך הוא לוקח את האבק הזה ומניח תחס כיס הכובד. ושם במדרש רבה בשיר השירים כתוב, אין לכו כל פרקמת ישועיסן ישראל ומצליחן אלא בזכוס האבק של ינקוב אבינו. רב זריה אומר, אין לכו כל מלחמות שישראל עויסן ומצליחן אלא בזכות האבק של ינקוב אבינו. ועוד אומר רב זריה, אין לכו תוירה שישראל עויסן ומצליחן אלא בזכות האבק של ינקוב אבינו. כל הפנוסה של כלל ישראל, כל המלחמות של ישראל וכל התוירה של ישראל, הכל בזכות המאבק והאבק של ינקוב אבינו שהקודש ברוך הוא מניח תחס כיסא הכובד. כי המאבק הזה, כמו כל מעשה עובס, לא היה מאבק בין אדם פלוני למלאך אלמוני, זה היה מאבק על כל העתיד של כלל ישראל. כי כל העבודה של ינקוב אבינו זה על העתיד של כלל ישראל, על הכוח של כלל ישראל בגולוס. ואותו מלאך סורש של עשב, כפי שכותב הרמב"ן בפרשת השבוע, רצה לקעקע בצופן של ישראל, ובמידה מסוימת הוא הצליח ונגע בצדיקים שבכל דור ודור, כך כותב הרמב"ן. אבל בסופו של דבר לא יכול לו, הוא לא הצליח, וינקו יתגבר עליו, כי כלל ישראל יגבר על כל אלה שבכל דור ודור עמדו מלאנו ולחלוסנו. וזה בכוח האבק של ינקוב אבינו, והמאבק שבו גבר ינקוב אבינו על סורי של איסוף. וזה לא היה ניצחון שלו אז, אלא ניצחון של כלל ישראל בכל דור ודור. ובספר החינך במצווה ג' כותב ספר החינך שנצטווינו לזכור את המאבק הזה, כי כל עוד בני ישראל יזכרו את אותו המאבק של ינקוי וסורה של איסוב, יעמדו באמונוסום ובצדקוסום. ולכן כל כך חשוב שנזכור את המאבק הזה. בדבר חז"ל אנחנו מוצאים ששין סמכי ימות השנה מכוונים כנגד שין סמכי לאווים שבתורה. אין לנו קטלוג שמאיר את עינינו לדעת כל יום כנגד איזה לאו. בדבר חז"ל אני זוכר רק יום אחד ולאו אחד. באחרונים יש עוד כמה מקורות, למשל החידוש הרים אומר שחג השבועות זה כנגד הלאו של בוסו בחולו, ולכן אוכלים מאכלי חלב בשבועות. אבל אלה רמזים של ספרי חסידות, של ספרי דרש. אבל בזוהר הקודש כותב פרשת השבוע שהלאו של גדנוש שמכוון כנגד יום תשעה באב. מה הקשר? לפי ספר החינוך אנחנו מבינים את הקשר, כי את הלאו הזה אנחנו צריכים לזכור דווקא בימים הקשים שלנו, ולא בימים של אור, בימים של חושך. ואין לנו יום קשה כמו תשעה באב, יום שהוא שחור משחור, יום של פורענות, יום של מידת הדין, יום שבו איבדנו את הבית הראשון ואת הבית השני, יום שבו כלי ישראל שפך נהרות של דם ודמעות. דווקא ביום הזה אנחנו צריכים לזכור את המאבק של ינקה וייסף, כדי שנתחזק, כדי שנתעודד, כדי שנזכור. ונוגע בכף ירחוי ותקח אף ירח ינקב, אבל לא יוכל לו. וכך כותב ספר החינך שאנחנו צריכים לזכור, כי המאבק הזה חוזר על עצמו, הוא לא היה חד פעמי, הוא חוזר על עצמו בכל דור ודור. וכשם שאויסוי מלך שהסורה של איסב רצה לקעקע את יעקב אבינו ולחלות אותו ולא יוכל לו, אלא הוציא רוי בנגיעת הירח, כן, זרוי של איסב בכל דור ודור, מצער את זרוי של ינקויב. אבל אנחנו צריכים לזכור ולפתוח ולהאמין שלא יוכל לו. וגם ימינו אלה הם ימים קשים שבהם אנחנו צריכים להתחזק. בשבת קודש שעבר היה אסון אחד בחברון, היום בבוקר אסון נוסף בירושלים עיר הקודש, בעירנו. היום נרצחו שוב 10 יהודים בעיר הקודש ירושלים, ביניהם אם ובת, סבתא ונכדה, והלב דואב. ומדי הרבה אנחנו שומעים וחוזרים על בשורות האיוב האלה, וצריך להתחזק. זה בכלל הצער של ותקר חף ירח ינקויב, נוגע בצדיקים שבכל דור ודור. אבל אנחנו צריכים להתחזק ולזכור שלא יוכל לוי ויער כי לא יוכל לוי. והנובי הושע אומר שבסוף המאבק הזה, כך כתוב בנובי, ויוסה אל מלך בוכו ויסחר אלוי, שהמלך בכה והתחנן לינקו אבינו שישלח אותו, שיניח לו. כך אומר הנובי הושע בפרק י' בייז בפוסוק ה'. ואנחנו עומדים בסוף היומים בעקבי סדר משיחי, וצריך להתפלל לקודש ברוך הוא ולפתוח בקודש ברוך הוא שלא יוכל לוי, ולכבוד ולהתפלל כדברי החינוך שמסיים את המצווה הזו, מצווה ג' בתפילו. וכך כותב ספר החינך, כשם שזורח שמש לאב לרפויסוי ונוישה מנצר, כן יזרח לוני שמש של מושיח צדקנו לרפינו ולהושיינו מנצר במהרו ויומנו, אמן.